אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, קורונה. אנשים עם דם מסוג A נפגעו קשה יותר מנגיף קורונה בהשוואה לאחרים. ההסבר לכך? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. מדוע אנשים עם דם מסוג A נפגעו קשה יותר מנגיף קורונה? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש בו נפטר לפחות חלק מהפאזל, מהתצרף. וגם פייזר תוצאות האמת. חברת פייזר פרסמה את תוצאות האמת של מבצע החיסונים בישראל, ואלה טובות יותר מהמחקר שנערך לפני אישור החיסון. החיסון יעיל ב-97% במניעת מחלה סימפטומטית, מחלה קשה ומוות. ועוד עניינים, נדבר עם פרופסור ניר ברזילאי מניו יורק על תרופה נגד סוכרת שגם מעכבת זקנה, חלל גשם של לוויינים. 60 לוויינים שוגרו במסגרת פרויקט סטארלינג של חברת SpaceX, מדוע מיד נגלה, ועוד בענייני חלל רוסיה וסין יקימו תחנת מחקר משותפת על הירח. חוקר ישראלי פתר את אחת הבעיות הוותיקות בעולם המדע, בעיית שלושת הגופים, או לפחות התקדם לקראת פתרון. עייפות זום היא תופעה ממשית, כך מתברר, ולא חייבים לסבול ממנה. וילד בן 11, כאן בישראל, מצא פסלון ייחודי מתקופת המקרא מלפני כ-2500 שנה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על ביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. סוג הדם ונגיף קורונה. אנשים עם דם מסוג A נפגעו קשה יותר מקורונה בהשוואה לאחרים. שוב, סטטיסטית, עד כה לא נמצא המנגנון שעומד מאחורי הממצאים האלה, לא נמצא הסבר לעניין, אבל במחקר חדש החוקרים הצליחו לפענח לפחות חלק מהתצרף, מהפאזל, ולמצוא התחלה של הסבר. אנחנו שמחים לומר שלום למנהלת מכון שירותי הדם והפרסיס במרכז רפואי רבין בלינסון, דוקטור ורד יעלום. שלום לך.
בוקר טוב.
רגע לפני שתתייחסי למחקר, מה זה אפרסיס?
אפרסיס זה בעצם תהליך של הרחקה, שבאמצעותו אנחנו יכולים להטרים מרכיבי דם ספציפיים, כמו תסיות, וגם לטפל במטופלים שסובלים ממחלות, כמו TTP או מיאסטניה ואחרות, על ידי זה שאנחנו מסלקים חלק ממרכיבי הדם שבהם נמצא המחולל המחלה.
וואו, טוב, אז הנה, גם למדנו משהו שקשור להפרדת דם למרכיביו. אז בואי באמת נסי להתמודד עם השאלה הזו, כי אנחנו יודעים שתמיד השאלה שעולה במחקרים כאלה, או באופן כללי בטענות כאלה, זה שיש איזשהו מתאם סטטיסטי, אבל זה לא שונה ממתאם סטטיסטי שהיה קובע שאנשים שהשם שלהם מתחיל באות דלת נפגעו יותר מנגיף קורונה. זה עדיין לא אומר שיש פה קשר סיבתי.
אוקיי, אז אולי נתחיל רגע מהשורה התחתונה, שבעצם אומרת שהנושא הוא לא סגור באמת בגלל כל ההטיות הסטטיסטיות שקיימות במחקרים, שהם מחקרים רטרוספקטיביים, שמסתכלים אחורה, ויש הטיות כאשר אנחנו בוחרים את אוכלוסיית הביקורת לעומת האוכלוסייה של המטופלים. אבל כפי שאתה ציינת, יש עדויות ממספר מאמרים וממספר ארצות, אם זה בהתחלה מסין, ואם זה בהמשך מאמר שפורסם בעיתון הכי נחשב בתחום שלנו, בניו אינגלנד, שכן הראו סמנים לכך שאנשים שסוג הדם שלהם הוא A, יש שכיחות יתר שלהם בקרב חולי הקורונה, וחלק מהעבודות גם הראו שכפי שאתה ציינת, שמצבם יותר קשה והם נזקקים יותר להנשמה ושהות ב-ICU, בטיפול נמרץ. שוב, יש עבודות שסותרות את זה. מה שאתה ציטטת, זו עבודה מאוד מעניינת שפורסמה בעיתון מאוד חשוב, Blood Advances, שמקשרת בעצם בין הדברים. עכשיו, האנטיגנים של קבוצות הדם, הם לא קיימים אך ורק על כדוריות הדם האדומות, הם קיימים על הרבה מאוד תאים בגוף, תאי אנדוטל ותאי אפיטל, כולל בריאות. ומה שהם מצא, הקבוצה שפרסמה ב-Blood Advances בתחילת החודש, זה שהם הראו במעבדה שיש קשירה של הרצפטור הקולטן של של קורונה בצורה הרבה הרבה יותר אדוקה לאפיתל בריאה מאנשים שסוג הדם שלהם הוא A לעומת סוגי הדם האחרים.
אז כן יש קשר סיבתי.
בדיוק, קשר סיבתי. עכשיו צריך לקחת בחשבון שיש קשרים סיבתיים נוספים. מאחר והקורונה גורמת לקרישיות יתר, והיא גורמת לנזק לתאי האנדוטל. ואנשים שסוג הדם שלהם A, יש להם יותר וולנרביליברנד פקטור, איזשהו גורם שכאשר אנחנו נחשפים למצב שמעודד קרישה, עלולים לייצר יותר קרישים. אז יש מספר גורמים סיבתיים שעלולים לקשר בין קורונה לבין סוג דם A, וצריך לומר משהו נוסף, בחלק מהאוכלוסיות יש הבדלים בסוגי הדם, יש הבדל בסוג דם A באוכלוסייה אירופאית או לטינית או אפריקאית, וגם הדברים האלה עלולים לתרום. אז זה עוד היבט של בעצם הקורונה שיכול להתבטא דרך סוג הדם, אבל סביר להניח, כמו שאנחנו יודעים ברפואה ובביולוגיה, שזה אחד מהסמנים ולא הוא בלתו.
אני מוכרח לנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים עם מישהי שהיא מומחית לדם, כדי לשאול שאלה שהוא אולי יותר פרלימינרית, מה שאז בזמנו קראו בפקולטה למשפטים, סליחה על השימוש במילה הזו, וזה, מה ההבדל בין סוגי הדם, ולמה יש כמה סוגי דם לבני אדם? מה היתרון האבולוציוני בזה? אבל מלכתחילה, מה ההבדל בין סוגי הדם?
אז כמו שיש הכל בגלל מסמר קטן, אז הכל בגלל סוכר קטן. ובעצם ההבדל בין סוגי הדם A, B ו-O הוא בסך הכל מתבטא בסוכר הסופי, בסוכר הטרמינלי, שנמצא על כל מיני חלבונים ומבנים אחרים בכמויות עצומות על גבי התאים, אוקיי? אם זה על כדוריות הדם האדומות, ואם זה באמת, כמו שאמרתי, על תאי אנדוטל ותאי אפיטל בריאות, על כלי דם, זה נמצא בכליות, השאלה שאתה שואל לגבי היתרונות האבולוציוניים, חלק מהם ככל הנראה, וזה גם חלק מההסברים שנותנים לגבי ההבדלים בסוגי אדם באזורים מסוימים, זה בדיוק אותם נגיפים וחיידקים, כאשר חלק מקבוצות מסוימות פחות חשופות לטיפוס או להליקובקטר פילורי, ומעידך נשים שיש להם קרישיות יתר, כאשר לא היה התחום המופלא הזה של בנקאות דם, ואי אפשר היה להציל נשים אחרי לידה שדיממו, אז מי שהיה לה יותר קרישה, כמו סוג דם A, היה לה יתרון, מכיוון שהיא מתה פחות אחרי לידה. אז וגם צריך להיות צנועים ולומר שחלק מהדברים אנחנו לא יודעים.
בכל מקרה, כן ענית לנו, בדרך כלל כשאני מבקש למצוא יתרון אבולוציוני, הרבה פעמים אני ננזף, כי לא תמיד צריך להסביר את זה או אפשר להסביר, אבל כאן נתת הסבר מדהים לעניין, גם לגבי האינטראקציה עם נגיפים וכו', וגם בנושא הקרישיות יתר, בעיניי קיבלנו הסבר, אבל אני מבין את הרצון שלך לסייג את הדברים, ובאמת לומר שזה המצב, אנחנו לא באמת יודעים, אבל זה נשמע הגיוני שיש יתרונות, שוב, לכל סוג דם באזורים מסוימים, ועל פי ההרכב החיידקי או הנגיפי באותו אזור וכו'.
בהחלט, אנחנו מכירים את קבוצות הדם, רוב האוכלוסייה רק בהיבט הזה, אבל הם הרבה הרבה יותר מכך. ולדוגמה, ניתן לך דוגמה נוספת, נכון? אנחנו יודעים היום שבהשתלת כליה, מאחר ועל הכליות, אם זה בתאי אנדוטל ותאי כליה עצמם, האנטיגנים של קבוצות הדם מבוטאים, הרי שיש חשיבות להתאמה בסוג הדם. אז לסוגי הדם יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, הרבה מעבר לתרומת דם, שהיא כמובן בלעדיה אי אפשר לקיים את הרפואה המודרנית.
טוב, תמיד כיף ללמוד הרבה מעבר למחקר הספציפי הזה משיחה כזאת. תודה רבה לך, דוקטור ורד יעלו, מנהלת מכון שירותי אדם, אפרסיס במרכז רפואי רבין ביילינסון. תודה רבה לך.
יום טוב, ולכו להתחסן.
עייפות זום, תופעה ממשית לשיחות הזום, כמובן שהכוונה היא לאותן פגישות שאנחנו מנהלים בשלל פלטפורמות, לא רק ביישומון או בתוכנה הזום, יש תופעות לוואי רבות, בין היתר הן יוצרות עייפות זום, זו תופעה אמיתית ואפשר מתברר להתגבר עליה, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת סטנפורד, מדוע, מה הבעיות בשיחות זום? אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אבי מנדלסון, מהחוג לנוירוביולוגיה והמכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות, אוניברסיטת חיפה, שלום.
היי, בוקר טוב.
מה גורם, קודם כל אני כבר יכול לענות על זה, כי גם אני כמובן לוקח חלק בפגישות זום וגם בהופעות זום וכולי, אבל מה במחקר לפחות עולה שנגרם לנו במהלך שיחת זום? מדוע אנחנו עייפים יותר מבדרך כלל?
כן, אז בעצם זה מאמר דעה, עכשיו יש הרבה מחקרים שנעשים בעניין, בגלל הפופולריות הממש אדירה שהווידאו קונפרנסים ובעיקר זום זכו לה בזמן האחרון. מה שהחוקר מסטנפורד מציע זה שיש כמה סיבות לעייפות זום, שניים מהם באמת מאוד מעניינים שלא כל כך חושבים עליהם. אחד זה שכשאנחנו נמצאים בפגישות אמיתיות בעולם האמיתי, אנחנו בדרך כלל עם זרים או אפילו עם אנשים שאנחנו מכירים, אנחנו שומרים איזשהו מרחק סביר, שבו ה-eye gaze, זאת אומרת, התנועות, הקשר עין שנוצר עם האנשים שאנחנו מדברים איתם, נעשה רק ממרחק מסוים. וככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו בעצם נוטים להסיט את המבט או לדבר בלי בהכרח להסתכל אחד לשני בעיניים. למשל, הוא נותן את הדוגמה של מעלית, שבו אנחנו נמצאים קרובים מאוד לזרים, אז אנחנו מפצים על הקרבה הזאת על ידי הסתה של המבט.
אגב, איכות השיחה משתנה בצורה מוזרה, אם אתה תוכל להתייצב או לפחות לוודא שהכל שם בסדר, כי הדברים הם מרתקים, והדוגמת המעלית היא דוגמה מצוינת למצב שבו אנחנו יודעים שיש קשר בין קרבה פיזית לבין קשר עין, ואתה צודק לגמרי שיש משהו גם לחוטי בזום, שכשאנשים מדברים, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי בוהה במצלמה, כאילו אני בשידור טלוויזיה, הרי אנחנו יודעים שזה לא טבעי לבהות בנקודה אחת לאורך זמן, ואתה הרבה פעמים גם בוהה במצלמה ובכלל לא במסך עצמו, אבל נכון, צריך ליצור מראית עין של התעניינות ואיזשהו קשר עין שהוא לא טבעי.
נכון, אז אנחנו בעצם נמצאים בתוך מצב מאוד לא טבעי, גם הקרבה שלנו למסך יוצרת מצב שאנשים די קרובים אלינו מבחינת גודל הפנים שלהם בדרך כלל, ואנחנו בעצם נמצאים במצב שבו יש אחד או יותר, תלוי כמה משתתפים יש בזום, נגיד יש יכול להיות 9 אנשים שפשוט מפנים אלינו את המבט לכאורה, לאו דווקא מסתכלים עלינו, אבל זה נראה כאילו כולם מסתכלים לכיוון של הפנים שלנו ושל העיניים שלנו, בעיקר כשאנחנו מדברים, וזה יוצר מצב מאוד לא טבעי, שבעצם המרחק הזה של קשר עין, שנגיד פחות מחצי מטר, שמור ליחסים אינטימיים של אנשים שאנחנו באמת בקרבה אליהם. זה דבר אחד שקורה לאיזשהו עומד.
אז גם אנחנו מדברים פה על סטרס שנובע ממצב בו אחת אנחנו מרגישים שבוהים בנו, שתיים גם אנחנו צריכים לייצר איזושהי אשליה של בהייה, שבדרך כלל אנחנו מסיטים מבט וכולי, וזה משהו שהוא לא טבעי. מה עוד נמצא במחקר שעשוי לגרום לנו לעייפות? זה יותר תשישות זום, אני חושב שהכוונה היא לא רק לעייפות, אלא תשישות נפשית אפילו.
כן, אז אחד מהדברים, תשישות נפשית ותשישות פיזית, כי אחד מהדברים שהוא מציין שם זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו כמעט ולא זזים. אם תשים לב, כשאתה נמצא בזום, יש איזושהי תחושה, יש איזושהי תחושה שאנחנו צריכים למקם את עצמנו באמצע הפריים של המצלמה, ואנחנו נמצאים קרוב למחשב יחסית, ואנחנו פשוט צריכים להישאר באותה צמוחה פחות או יותר, במשך הרבה זמן, במשך כל הפגישה, ולפעמים יש פגישות עוקבות, כך שבחיים אמיתיים אנחנו בדרך כלל, אנחנו הרבה פעמים יכולים לקום, אפילו כשאני מדבר איתך, קודם דיברתי איתך בהליכה, לכן הקו לא היה טוב אולי, אז אנחנו נוטים לעשות אינטראקציות כאלה, לא במצב סטטי של ישיבה ממושכת, אנחנו לפעמים זזים קצת, שותים משהו, הולכים לאנשהו, ופה אנחנו בעצם נמצאים במצב שאנחנו כל הזמן באותה תנוחה, יש לנו תחושה שאנחנו צריכים גם לדבר יותר חזק, משום מה. והוא מראה בעצם שאנשים מדברים 25% יותר חזק מבדרך כלל.
שמע, ממש צריך לרכוש מיומנות של מנחה טלוויזיה. אתה צודק לגמרי שזה לא טבעי לנו. אנחנו באמת היינו רגילים לקשקש קצת בטלפון בלי שירו אותנו, בלי שיבהו, בלי שנצטרך ליצור קשר עין, אפשר ללכת במקום וכו'. והנה אנחנו כולנו פתאום במין מידיום שוט כזה, כאילו אנחנו בטסטה בתוכנית ריאליטי, נאלצים לדבר. זו סיטואציה שהיא לא טבעית. אני רוצה לעבור ברשותך לסיום לחלק שבו כן אפשר להתמודד עם הבעייתיות. יש מה לעשות?
כן, אז בעצם כל הדברים האלה שגורמים לעייפות זום זה הרבה בגלל שאנחנו בעצם מתאקלמים לסוג חדש של טכנולוגיה. כמו שבטח היה מוזר לאנשים לדבר בטלפון פעם בשנים הראשונות, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם סוג חדש של טכנולוגיה, וזה גורם לכל מיני בעיות שאנחנו לא מכירים. למשל שאנחנו צריכים לבהות גם בעצמנו, שזה גם משהו חדש לגמרי.
נכון, וואו.
אז אחד מהדברים, למשל, שמציעים שם, זה לאו דווקא להשתמש במצלמה שלנו, לחבות את המצלמות כשאפשר, ולא לעשות דברים אחרים, למרות שזה מאוד מפתה לנצל את הזמן של הפגישות המשמימות בעיקר.
מה, זה נותן לי רעיון פשוט לשתול תמונת סטילס שלי מתעניין. ואז מדי פעם להמיר אותה, את עצמי בתמונה הזאת, אבל אתה צודק לגמרי שגם טכנולוגיית השיחות הרגילה, אני זוכר ממש סינק של דוד בן גוריון, שסיפר ששמו לו בבית קו טלפון, וזה מפריע לו לקרוא, זאת אומרת, כל דבר, כל טכנולוגיה כזו היא כנראה מטלטלת את חיינו. אנחנו ברשותך נעצור כאן, וזה היה מרתק. תודה לך, דוקטור אבי מנדלסון, מהחוג לנוירוביולוגיה והמכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות, אוניברסיטת חיפה. תודה.
תודה, יום טוב.
תרופה נגד סוכרת שגם מעכבת זקנה. בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת בקרב חוקרים הערכה שתרופה המיועדת לטיפול בסוכרת יכולה לסייע בהאטת ההזדקנות. התרופה נקראת מטפורמין, ועל פי הדיווחים היא מסייעת בצמצום הופעות בריאותיות שקשורות לגיל, כמו מחלת לב, דמנציה וסרטן, לכן פוטנציאלית היא יכולה לסייע בהארכת חיים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מניו יורק, פרופסור ניר ברזילאי, פרופסור לרפואה וגנטיקה בבית ספר לרפואה על שם איינשטיין בניו יורק, ומנהל המכון לחקר הביולוגיה של הזקנה הגדול בעולם בניו יורק. שלום לך.
בוקר טוב מניו יורק, שלום לכם.
אז ראשית, למד אותנו על התרופה הזאת. זו תרופה שמכירים כבר שנים, נכון? התרופה היא לא חדשה.
כן, אבל בוא רגע, אני עכשיו יכול לא להיות ישראלי רגע, ולקפוץ רגע אחורה, ולהגיד דבר הרבה יותר חשוב. אוקיי. אנחנו, ההורים שלנו, אמרו לנו שאנחנו נמות ואין מה לעשות עם הזקנה. והם, כמו תמיד, צדקו ב-50% מהדברים. אנחנו נמות, אוקיי? אבל הזקנה, כמו שהיא היום, היא נמנעת לחלוטין. הזקנה זה משהו שהוא מאוד גמיש, שאנחנו יכולים להתערב בו, אנחנו יכולים לעכב את הזקנה, אנחנו יכולים לעצור את הזקנה, אנחנו אפילו יכולים להפוך את הזקנה בכמה צורות, והחיים, כמו שאנחנו חיים, ההזדקנות, כמו שאנחנו מזדקנים עכשיו, היא לגמרי, לגמרי נמנעת, אוקיי? וזה הדיון שהביא אותנו לראות איזה תרופות קיימות כבר שיכולות לעכב את הזקנה, ועכשיו אני אענה לך על התרופה.
אני מוכרח לומר שהצלחת להמם אותי בתשובה הזו, כי אנחנו מבינים שכל חי, לא רק שסופו למות, אלא סופו, רגע לפני הסוף סוף, זה להזדקם במין פייד אאוט כזה, ולאט לאט המערכות פועלות פחות באפקטיביות וכולי, ואתה אומר, לא, זה לא חייב להיות כך, זו נקודה קריטית.
אז נקודה מאוד קריטית, תראה, אנחנו יודעים שלזקנה יש ביולוגיה, נכון? אנחנו יודעים מי זקן ומי צעיר. אבל זה שאפשר להתערב בתהליך הביולוגי הזה, זה דבר שעדיין לא נתפס אצל כולם. אנחנו כולנו הגרו-סיינטיסט, אנחנו כולם יודעים את זה. אבל אחד הדברים שאנחנו עושים, זה דבר שמתקדם מאוד מהר, גם בהשקעות, גם במדע, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל לנצל את זה, וזה לא ייתכן שאנחנו נזדקן, נקבל מחלה, נקבל עוד מחלה, תרופות, תרופות שונות, תרופות שמתנגדות אחת לשנייה, זה לא צריך לקרות. אנחנו יכולים להגדיל את אורך החיים הבריאים שלנו, אנחנו יכולים להתחיל את זה עכשיו, ובשביל זה יש תרופה אחת שיכולה לעשות את זה היום.
וואו, אז בוא נדבר באמת על התרופה הזו, המטפורמין. היא נועדה למנוע סוכרת, נכון? או שהיא מטפלת בחולי סוכרת?
החלק השני נכון, היא מטפלת, קוראים לה גלוקופאז' בארץ. אבל התרופה הזאת, היא באה לשימוש פעם ראשונה, בשנות ה-40-50 של המאה הקודמת, 1940-50, כשהשתמשו בה למניעה של מחלות כמו השפעת ומלאריה ועוד כל מיני אינדיקציות אחרות. זאת אומרת, ידעו שיש פה תרופה שמביאה לבריאות ומונעת מחלות. בזמן השימוש בתרופה הזאת, פתאום הם ראו שהי, אנשים עם סכרת, זה מוריד להם את הסוכר. ואז זה הפך לתרופה נגד סכרת, ומשם אנחנו מכירים אותה. זו תרופה שהיא בשימוש כבר יותר מ-70 שנה, ואנחנו יודעים על המון המון המון. ובעצם התרופה הזאת היא בשבילי רק, זה לא שהתרופה הזאת לא עושה דברים, היא בשבילי יותר מכשיר. בשביל לבוא ל-FDA האמריקאי ולהגיד להם, תשמעו, אנחנו צריכים אינדיקציה לעצור את את הזקנה. כי אם אין אינדיקציה כזאת, אם ה-FDA לא אומר, אוקיי, אפשר לעצור את הזקנה, ועל ידי עצירת הזקנה אנחנו נמנע מחלות, לא מחלה אחת, נמנע את כל המחלות של הזקנה, או נדחה אותם בצורה רצינית, אם ה-FDA לא יעמוד מאחורי זה, אז קופות החולים לא ישלמו לפציינטים שלהם, ואם קופות החולים לא משלמות, חברות התרופות לא יבואו וייצרו עוד תרופות, תרופות יותר טובות, קומבינציות של תרופות, כדי שבאמת נתחיל לעשות עצירה פה, קרב בלימה.
עכשיו, איך התרופה הזו פועלת? כשאתה מציג אותה כך, זה נשמע כמו מין איזשהו שיקוי קסום, או משהו קסום שפשוט מונע מחלות, אבל תוכל להיות יותר ספציפי. איך הדבר הזה עובד?
אנחנו, הגרנטו סיינטיסט, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה באנגלית, מדעני הזקנה, אנחנו הסכמנו באופן כללי שיש 8 סמנים של הזקנה. מה זה סמן? הולמרק באנגלית. מה זה סמן? מדענים היו צריכים להראות בלפחות צורה אחת, שאם אתה מכה במנגנון הזה, אתה משפר את אורך הבריאות ואת אורך החיים בחיות. אוקיי? ככה אתה נעשה הולמרק. עכשיו, מה שנורא מעניין בהולמרקס הזה, אז תבין, אני לא אמרתי שאלה הגורמים לזקנה, אבל הם תהליכים בזקנה. ואם אתה מכה בהם, מה שמעניין, אתה לא צריך להכות בכולם. אתה יכול להכות באחד, והוא ישפיע גם על הסמנים האחרים. מטפורמין היא דוגמה לתרופה שמכה ב8 הסמנים האלה. אוקיי, יש המון עבודות מדעיות שמראות שכל אחד מהסמנים האלה מוכה על ידי מטפורמין. האם זה באמת ככה? האם נברא במקרה תרופה שמכה בכל הסמנים? זה לא ממש, אבל מה שאני אמרתי במילים אחרות על זה שתרופה אחת מספיקה להכות ביותר סמנים, הסיבה לזה זה שאם אתה לוקח את התא והופך אותו ליותר צעיר, המון דברים משתפרים. אז ברגע שהרבה דברים משתפרים, אתה בודק אותם, ואנחנו נורא התווכחנו שנים, מה עושה מטפורמין? הוא עושה את זה? הוא עושה את זה? כן, הוא עושה את הכל, אנחנו לא יודעים איך זה מתחיל, אבל ברגע שהוא משפר את הזקנה, המון דברים משתפרים, אז אתה חושב, או זה מה שהוא עושה.
טוב, אז זה אומר שוב, אני מנסה להבין את מנגנון הפעולה של התרופה הזו, כי מה שאני לפחות מבין מהדברים, זה שאיכשהו התרופה הזו גורמת לתאים מה לפעול כצעירים יותר. זאת אומרת, אני מנסה להבין את המנגנון הביולוגי שתומנת בחובה התרופה הזו. אני אמנם מנסה להיכנס פה פנימה, אבל כדי להבין באמת, האם מדובר באיזשהו מעיין נאורים כלשהו?
אז דודו, כולם אומרים לי להיות יותר פשוט, ואתה אומר לי להיות יותר...
אנחנו, תשמע, אנחנו היחידים בתקשורת שיש לנו את הפריבילגיה לבקש ממך, אתה צודק, שזה בדיוק הפוך מכל הרעיונות האחרים שתעבור בחייך. אנחנו באמת רוצים ללמוד כאן בתוכנית שלנו. הערה לעניין לגמרי.
אז אני מבין, אני מברך אתכם, ואני מבין את זה טוב מאוד. אז בוא אני אגיד לך מה קורה. מטפורמין... יש לו נסע שמביא אותו לתוך התא, ובתא הוא הולך לאורגנל החשוב הזה שקוראים לו מיטוכונדריה, ובמיטוכונדריה הוא מעכב, למיטוכונדריה יש קומפלקסים שיוצרים את האנרגיה שלנו, קומפלקס 1 עד 5, הם יוצרים את האנרגיה שלנו, והוא מעכב בצורה חלקית את קומפלקס 1, את הקומפלקס הראשון. עכשיו, מה שאמרתי לך בעצם זה שהוא פועל כמו ציאניד. אוקיי, זה מה שציאניד עושה.
כי הוא פוגע ביכולת של התא לייצר אנרגיה, אז למה זה מונע הזדקנות?
הוא עושה את זה בצורה חלקית, אבל כשהוא עושה את זה בצורה חלקית, הוא מביא לשינוי מטבולי שגורם לעלייה אני מחפש בעברית, בסמן... באיזשהו רץ שחשוב במטאבוליזם, שקוראים לו AMP kinase, AMPK. ה-AMPK למשל עולה בהתעמלות, אוקיי? זה מין משהו שמתחיל תהליך ביולוגי חשוב. ברגע שהוא עושה את התהליך הביולוגי הזה, הוא גם מעכב עוד nutrient sensing כזה, עוד משהו שרגיש לאוכל, שקוראים לו אמטור. והאמטור הזה מתחיל שורה של תהליכים ביולוגיים, למשל, אחד מהם, זה הוא מגביר אוטופג'י. אוטופג'י זה בעצם ה-garbage disposal של הסל. איך אומרים garbage disposal בעברית?
זה מה שנפטר מהזבל של התא, או כן, המסלק השפעה של התא.
כן, הוא מסלק את השפעה של התא, לא רק שהוא מסלק השפעה, הוא עושה את זה בצורה ירוקה, אוקיי? הוא מפרק את כל המרכיבים, ואז אתה יכול להשתמש בהם שוב פעם.
וואו.
עכשיו, אחד הדברים שקוראים, למשל, למה אתה מקבל פרקינסון ואלצהיימר, מתחילים להצטבר אצלך במוח, כל מיני דברים שהם לא הצטברו טוב, הם לא מפונים. אחד הסיבות שזה קורה, זה בגלל שהאוטופג'י הזה יורד בזקנה, אז אין מי שיפנה אותם. יש לנו מודלים באיינשטיין שאתה מגביר את האוטופג'י, ואתה בעצם מפנה את המוח של פרקינסון ושל אלצהיימר מכל ההשפעה הזאת, אוקיי? אז אני קצת נסחפתי ואני מודה על זה, אבל אתם מבינים, זה קצת יותר מסובך ממה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר, המטפורמין מצד אחד, הוא עושה את כל התהליך המטבולי הזה, שמשפר לנו את התאים. בצד השני גם, מאחר שהוא מעכב את החמצון, כאילו, הוא מונע גם את הסטרס של החמצן, נכון? אנחנו כולנו לוקחים ויטמינים כי זה אנטי-אוקסידנס, אוקיי?
אז נכון, הוא... אוקיי, וואו, מעניין. וזה מה שמגן על התא וגורם לו להישאר צעיר, או משאיר אותו צעיר.
ברגע שהוא מוריד את האוקסידציה, אז יש הרבה דברים
וואו.
שתפרים, כולל התהליכים דלקתיים וכל ההולמרקס של הזקנה.
וואו, אז לסיום, אז מדוע שלא כולנו נלגום את התרופה הזו וקדימה, אין יותר סרטן, דמנציה ומחלות לב?
יותר מזה, תראו, בכל העולם, יש 9 סטאדיז מהעולם, שמראים שאנשים שהיו למטפורמין, היה להם פחות אשפוז ועד 2/3 פחות תמותה. תחשוב על תרופה שמורידה תמותה ב-67% בקוביד. אוקיי, זה אצל סקנים, אוקיי, כי הסקנים, אתה יודע, כשאתה מעל גיל 80, הסיכוי שלך למות מקוביד הוא פי 200, מאשר כשאתה בגיל 20, אוקיי? בגלל ההולמרקס האלה של הזקנה, שאפשר לשפר אותם בתרופה כמו מטפורמין. עכשיו, לי אין רצון כרגע, מאחר שאני מביא תהליך מדעי, שמדענים התחילו, שאנחנו עושים סטאדי ומראים ל-FDA שכן, זה ימנע הרבה מחלות, הגלוקופאז' המטפורמין. אנחנו מחכים לתשובה הזאת, כי אנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שזה עוד איזה משהו, אתה יודע, מישהו המציא איזה משהו. אנחנו צריכים את המדע, כי זה מאוד חשוב, כי מטפורמין היא התרופה הכי חלשה שתהיה, אוקיי? כל התרופות, מטפורמין תאריך את אורך הבריאות שלנו בממוצע 3 שנים, אבל היכולת שלנו לחיות היא 120 שנה, אוקיי? אז אנחנו צריכים להתקדם. ואגב, זה לא אומר שרק 120 שנה, אבל 120 שנה זה אנחנו build in בשביל זה. אז בואו נתחיל להתקדם, ובשנים הקרובות, אגב, המון אנשים מצטטים אותי ולוקחים גלוקופש, יש מיליונים של אנשים על גלוקופש, אני עצמי לקחתי מטפורמין, והייתי חולה בקוביד, אשתי ואני, שנינו על מטפורמין, היינו חולים בקוביד, לא הרגשנו את זה כמעט, היינו...
וואו.
מים והחלמנו.
אז... שמע, זה היה מרתק וגם נתת לנו תקווה, כי זה באמת איזה שינוי תפיסתי את כל תהליך הזקנה, וזה משהו לא פחות חשוב באמת, כפי שאמרת, התרופה הספציפית הזו. תודה לך מעומק הלב, פרופסור ניר ברזילי, על השיחה הזו, פרופסור לרפואה וגנטיקה בבית הספר לרפואה השם איינשטיין בניו יורק, מנהל המכון לחקר הביולוגיה של הזקנה הגדול בעולם בניו יורק. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
גשם של לוויינים, 60 לוויינים, שוגרו במסגרת פרויקט סטארלינק של חברת SpaceX. ביום חמישי האחרון שיגרה SpaceX לחלל 60 לוויינים על גבי טיל מסוג פלקון 9 במסגרת הפרויקט סטארלינק. מיד נבין מהי מטרת הפרויקט. אנחנו שמחים לומר שלום ליזם, למהנדס החלל ולסמנכ"ל טכנולוגיות בסקי אנד ספייס גלובל, מידת פריאנטה, שלום לך.
בוקר טוב דודו ושבוע טוב.
אז ראשית... למד אותנו גם מה קרה ביום חמישי, וגם מדוע צריך כל כך הרבה לוויינים, מהו אותו פרויקט?
אוקיי, מה שקרה ביום חמישי זה ששוגרו עוד 60 לוויינים, ומדוע אני אומר עוד? כי גם היום בשעה 17:00 ישוגרו עוד 60 לוויינים, ולמעשה אנחנו נכנסים לתקופה שכמעט אחת לשבוע. ישוגרו עוד 60 לוויינים מלווייני סטארלינק, שהיא רשת תקשורת רחבת סרט גלובלית, מבוססת על לוויינים בגבהים של בין 500 ל-1000 קילומטרים, בעיקר לטובת התממשקות לרשת האינטרנט העולמית, מכל נקודה על פני כדור הארץ. זה היעד המרכזי הרשמי של רשת חיבוריות, בכל נקודה על פני כדור הארץ.
רגע, אז זאת אומרת שמה, שיהיה אינטרנט חופשי בכל כדור הארץ?
חופשי תמורת $99 לחודש. אז,
הבנתי. אבל בכל מקום בכדור הארץ אפשר יהיה לצרוך אינטרנט, אבל זה כרוך כמובן, זאת אומרת, יש פה מודל כלכלי, זה לא סתם משהו פילנטרופי.
נכון, נכון מאוד. יש פה מודל כלכלי לציבור, יש פה כמובן גם מעבר לזה. להערכתי, ואני מדגיש, להערכתי, היות ותקשורת יש לה אלמנטים לא רק אזרחיים, מסחריים, אני חושב שיש פה כוונה להחליף גם את רשת התקשורת הלוויינית אירידיום, לטובת משימות ביטחוניות וצבאיות, ואפשר לגעת בזה בנקודה, וגם להחליף את רשת ה-GPS. בעזרת לווייני תקשורת, שמשדרים בקצב גבוה ובשהיות latency מאוד מאוד נמוכות של כ-20 מילי שניות, אפשר למעשה לספק את האותות הנדרשים על ידי מקלט כדי לדעת איפה הוא נמצא על פני כדור הארץ. גם רשת ה-GPS העולמית, מה שהיא בעצם משדרת זה סוג של רצף של אותות, והמקלט הקרקעי מחשב לפיהם את המרחק של הלוויינים, ובעזרת מידע נוסף הוא יודע לחשב איפה הוא נמצא. רשת הסטארלינק, ברגע שהיא תהיה פעילה לחלוטין, תוכל להחליף את כל רשתות התקשורת הקודמות, המאובטחות והלא מאובטחות, וגם להחליף את רשת לווייני הניווט.
מה זה אומר שאנחנו נצטרך לרכוש מכשירי GPS חדשים? כי מדובר פה בעוד מסוג אחר.
נכון, נכון, אבל אני מניח שהם יוטמעו בכל מקום, ואם אנחנו נחבר קצת את הנקודות, אז בקרוב גם יתחילו להסובב בכבישי ארצנו מכוניות מסוג טסלה, שבהן אנחנו נראה תקשורת כזאת מובנית, וזה יהיה חלק מהמערך. הדבר המדהים באמת ברשת סטארלינק, זה שהכל קורה ממש 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 מהר. אנחנו מדברים על שיגור ראשון שקרה בסך הכל ב-24 במאי 2019. ואנחנו כבר עם מעל 1,200 לוויינים פעילים. היום לווייני סטארלינק מהווים בין 25-30% מכלל הלוויינים הפעילים בעולם, ובקרוב מאוד זה יעלה ל-50%. לוויין סטארלינק זה הלוויין המיוצר ביותר והמשוגר ביותר בעולם. מפעל שבונה שני לוויינים ביום. זה פשוט מהפכה שאי אפשר לתאר בתעשיית החלל. למעשה, אם אני יכול למצוא מקבילה, מה שאילון מסק עשה במפעל סטארלינק של הלוויינים, זה פחות או יותר מה שהנרי פורד עשה במפעל הראשון לייצור מכוניות, המודל T. הוא הפך את הלוויינים עצמם לקומודיטי, למוצר שמייצרים בייצור המוני, ומשגרים בכמויות אחת לשבוע, בזמינות מאוד מאוד גבוהה, וכל זה כמובן עם הפלקון 9 והשלב הראשון שחוזר ואפשר להשתמש בו שוב ושוב. למעשה אפשר לראות בשיגורי סטארלינק שלבים ראשונים, שזה המשימה השישית והשביעית והשמינית שלהם. חיסכון עצום בעלויות לחברת השיגור.
מה יש לומר? זה נשמע, כשאתה מתאר את הפרויקט הזה בהיקף הזה, זה נשמע כאילו, אוקיי, הבנו שאינטרנט לכל מי שישלם, ואולי רשת GPS אלטרנטיבית, אבל נשמע שיש פה אפילו עוד משהו. זה באמת נשמע, כפי שאמרת, זה משהו מהפכני של רישות השמיים עשרות, לדעתי אפילו מאות ללוויינים, כפי שאתה אומר, ואז ודאי שאפשר יהיה להפיק מהם עוד פונקציות, או עוד משהו.
כן, חד משמעית. רק כדי לסבר את האוזן שאנחנו מדברים על כמויות הלוויינים, אנחנו מדברים על אלפים בין. אנחנו מדברים על זה שהשלב הראשון של הסטארלינק הוא סדר גודל של 1,600 לוויינים. אנחנו בקרוב מגיעים לסיום השלב הראשון, ובסופו של דבר מדובר באמת בכמה אלפי לוויינים שירשתו כל נקודה. תקשורת יכולה לשמש אותנו להמון דברים, תקשורת היא בסיס להמון דברים. העברות כספיות מבוססת על תקשורת, כל נושא הקריפטו-קרנסי, ביטקוין וכדומה, תלוי מאוד מאוד בתקשורת, בלי זה אין. אבל זה גם יכול לעזור לנו ולקדם אותנו באספקטים אנושיים, כמו חינוך, כמו רווחה, כמו הזדמנויות תעסוקה. גישה לאינטרנט הוכח בכל מדינה שבה יש גישה לאינטרנט, יש הרבה יותר הזדמנויות ליזמים. וגם כמובן בריאות. טלמדיסין בעזרת תקשורת יכול לאפשר בריאות ושירותי בריאות לכל אחד על פני כדור הארץ. הדבר הנחמד זה שהלוויינים עצמן הם מאוד מאוד מתוחכמים, הם אוטונומיים לחלוטין, יש להם מערכות הנאה, ואילון מסק, כמו אילון מסק, היה חייב להיות מגניב, אז מערכת ההנאה של לווייני סטארלינק מבוססת על קריפטון, על היסוד קריפטון. זה משהו שהוא השתעשע איתו כמובן הומאז' לסופרמן. אבל יש להם גם יכולת לתמרן באופן אוטונומי, להתחמק ממכשולים באופן אוטונומי, ויש תקשורת לייזר בין הלוויינים לבין עצמם. כלומר,
אז בוא נשנה את הכותרת עבור המאזינות והמאזינים, ללא רק זה שבאמת, כפי שאמרת, 60 לוויינים ביום חמישי שוגרו, גם היום ישוגרו, וזה באמת חלק ממבצע מטורף של רישות השמיים בלוויינים, ואז, שוב, כפי שאמרת, זה יכול להביא לכל מי שמשתמש בשירותים האלה אין ספור יתרונות, שאולי לא נספיק להרחיב על הכל, אבל זה די מדהים, ואנחנו נמשיך להדכם בכל מה שקשור גם לשיגור הזה, מעניין לעסוק בזה גם בהמשך השבוע. תודה לך, יזם, מהנדס החלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקי אנד ספייס גלובל, מידד פריינטה, תודה לך על השיחה.
תודה, דוד, שבוע טוב.
חוקר ישראלי הצליח לפתור את אחת הבעיות הוותיקות בעולם המדע, בעיית שלושת הגופים. מדובר בבעיה שהעסיקה פיזיקאים, אסטרונומים ומתמטיקאים יותר מ-300 שנה, וכעת, אולי אני מגזים בכך שנמצא פתרון, אבל התקרבו מאוד לפתרון, או התקרב לפתרון, פרופסור ברק קול, שנמצא איתנו כבר על הקו ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז ראשית, למד אותנו מהי בעיית שלושת הגופים. זה נשמע משהו סתום לגמרי, אבל ברגע שמסבירים אותו, אז זה משהו שהוא הופך להיות יותר נהיר, כמו הרבה דברים אחרים כמובן. בבקשה.
כן, זה פשוט מאוד. אז באוקטובר האחרון דיברנו על זוכי פרס נובל בפיזיקה בתחום חורים שחורים, וסיפרתי על העבודה המעניינת שלהם, והיום אני שמח לספר על מחקר שאני ביצעתי. מה זאת בעיית שלושת הגופים? מדובר על שלושה גופים שנמצאים בחלל, ופועל ביניהם כוח המשיכה שניוטון גילה, והם נעים תחת השפעתו של אותו כוח משיכה. שלושת הגופים האלה יכולים להיות שלושה כוכבים בצביר כוכבים, או שהם יכולים להיות כדור הארץ צדק והשמש, או כדור הארץ השמש והירח. שלושה גופים שנעים בהשפעת כוח המשיכה היחסי. קל מאוד להסביר את הבעיה הזאת, אבל היא כבר עוסקים בה במדע מעל 300 שנה. אז, לא קל לפתור
אותה. אז איך אתה מסביר את זה שאי אפשר לחשב את התנועה היחסית וכו'? איפה אנחנו נופלים?
אנחנו לא יכולים למצוא פתרון מתמטי כללי, שלכל, אם נדע עכשיו את המצב של כל הגופים, את המיקומים והמהירויות שלהם, איפה הם יהיו בעוד זמן רב מאוד. את זה אנחנו לא יכולים למצוא. אנחנו כן יכולים לבצע סימולציה במחשב, מכיוון שאנחנו יודעים את ההתחלה ואנחנו יודעים את הכוחות, אנחנו יכולים לבצע את הסימולציה במחשב, אבל גם לה יש מגבלות, מכיוון שהבעיה הזאת שייכת, יש לה תכונה שנקראת כאוטיות, אוקיי? זאת בעיה שיש בה הרבה אקראיות, כמו גלגול של קובייה. גם גלגול של קובייה, אתה יכול לזרוק אותה, אבל אתה לא יכול לחשב איך היא תנחת, למרות שאתה מבין את כל הפיזיקה.
אז בוא ספר לנו איך התקרבת לפתרון, כי כן יש התקרבות לפתרון, נכון? או לפחות מצאת איזה מתוך המערכת של השלושה, איזה זוג יישאר ואיזה אחד ייפלט. בוא תעשה לנו סדר.
בהחלט, בהחלט. אז זאת באמת אחת הבעיות הוותיקות והעשירות במדע, ולאחרונה במאמר שלי הוצע שינוי תפיסתי, שאושר במדידה של הסתברויות החלצות של כל גוף, דרך סימולציות מחשב. אז מה באמת אנחנו יכולים קצת, טוב, הסברנו מה הבעיה.
נכון.
באמת, אני לא בטוח שאני זוכר עדיין את השאלה ששאלת, אבל אני יכול לתאר.
אני בסך הכל רוצה לחלק, אני מבין שהתקרבת מאוד לפתרון העניין, או לפחות לפתרון חלק מהבעיה הזו, והתייחסת במיוחד למה שיכול להיפלט ממערכת של שלושה גופים כאלה, או לפחות לגופים שעשויים להיפלט, או הראשון שיפלט וכו'.
נכון, נכון מאוד. אז אולי כדאי להסביר, אבל שלב אחד קודם, ברשותך, במשך 200 שנה מדענים חיפשו את אותו פתרון מתמטי מדויק. מאז ניוטון. ניוטון כבר התעניין בבעיה הזאת כי הוא ניסה להבין את הירח, ולקח עד סוף המאה ה-19 שמדען גדול אחר, פואנקרה, הבין שאותו פתרון מדויק, פתרון דטרמיניסטי, פתרון מתמטי, לא קיים. אבל, ואז, אוקיי, אומרים בסדר, לא קיים פתרון, אז נלך לנסות להבין בעיות אחרות, יש דברים שאי אפשר לפתור. אבל כעבור, בהמשך הזמן, במאה ה-20, הבנו שגם אם אי אפשר למצוא פתרון דטרמיניסטי מדויק, אפשר אולי למצוא פתרון סטטיסטי. למה הדבר דומה? שוב, להטלת הקובייה. אם יש לי קובייה לא מאוזנת, אני עדיין לא יכול לצפות בדיוק על איזה פאה היא טיפול, אבל אני יכול לצפות את הסיכויים שהיא טיפול על כל פאה.
נכון.
וזה מה שאנחנו...
גם במקרה הזה. מעניין.
זה מה שעשינו במקרה הזה. מסיבות שאני יכול להסביר, המערכת התלת גופית, דרך אגב זה מתאים במיוחד לתוכנית שלנו, שלושה שיודעים, המערכת התלת גופית, כן?
המערכת התלת גופית... יש פה שלושה אנשים בתוכנית, כן, אבל נכון.
כן. אוקיי. היא לא יציבה. בעוד שהמערכת הדו-גופית בפיזיקה, שני כדור הארץ שמקיף את השמש למשל, זאת מערכת יציבה, מחזורית, המערכת התלת גופית בסופו של דבר כמעט תמיד מתפרקת, אוקיי? מה זה אומר מתפרקת? שאחד מהשלושה נזרק לאחר איזושהי תנועה מורכבת, והשניים האחרים ממשיכים להקיף זה את זה בצורה מסודרת, אוקיי? ואז השאלה היא מי מתוך השלושה יהיה זה שנחלץ או נזרק מתוך המערכת. אי אפשר לדעת מראש מי מהם זה יהיה, אבל אפשר לחזות את שלושת ההסתברויות האלה.
וכן, וזה מה שהצלחת לעשות. שמע, הכותרת הזו של המחקר עשתה הרבה מאוד רעש בעולם המדע. זה משהו שהוא מאוד משמעותי.
כן, זה משהו שהוא מאוד משמעותי לפי דעתי, מכיוון שהמערכת הזאת יש לה חשיבות משני כיוונים. מצד אחד, יש לנו ביקום, במקומות שאנחנו צופים, באסטרופיזיקה, מערכות כאלה. אנחנו רואים לא מעט מערכות זוגיות ותלת גופיות בצבירי כוכבים ובמקומות אחרים. מצד שני, מכיוון שזאת מערכת מהסוג הזה של מערכת כאוטית, התקדמות בה עשויה לסייע לנו בהבנה של מחלקה שלמה של מערכות פיזיקליות שגם הן כאוטיות. אז יש לנו כאן את האפשרויות יישום משני הכיוונים האלה.
וואו. טוב, אנחנו נספק בדברים האלה עד כמה שאפשר היה באמת להכיל גם את הבעיה וגם את הפתרון שמצאת. תודה לך על השיחה, פרופסור ברק כהן ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה.
שמחתי, תודה לך.
ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה, הנתונים מגלים כמה שנים איבדנו בגלל קורונה. שלום לדוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום.
שלום ושבוע טוב. אז יש פה באמת מחקר מאוד מעניין של מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, שגילוי נאות אני חברה בה. המחקר הזה נעשה על ידי פרופסור רצף לוי, הוא פרופסור לחקר ביצועים וניהול סיכונים MIT ומייעץ לממשל האמריקאי, יחד עם יואב אופיר שהוא איש מו"פ. הם בדקו משהו מאוד מעניין ככה אחרי הקרדיטים. הם אמרו, וזה ידוע, וכך גם בארצות הברית ובעולם מתייחסים לזה, שכשמסתכלים על בריאות הציבור, אי אפשר רק להסתכל על מספרי תמותה כרגע. כי יש מושג שנקרא אובדן שנות חיים פוטנציאלי, או years of potential life loss. ואנחנו למשל יודעים שעלייה, זה כבר ידוע, אתה יודע, עשו על זה המון מחקרים, שעלייה של 10% באבטלה, היא נותנת כלל אצבע, עלייה של 1.2% בתמותה. סתם דוגמה, או אני אתן לך עוד דוגמה, השמנה, אנשים עם השמנה, השמנת יתר, מאבדים 3 שנים בתוחלת החיים הפוטנציאלית שלהם. רק הם לא מאבדים אותם עכשיו, אוקיי? או אני אתן לך עוד דוגמה, על כל שנת לימוד אנשים מאריכים עוד 1.7 שנות חיים.
וואה, שווה להתאמץ.
שווה ללמוד, אה? כל החיים. או דיכאון, למשל דיכאון, לא דיכאון קל, אלא מה שנקרא major depression, הוא פוגע בממוצע, הוא מוריד 16.4 שנות חיים פוטנציאליות.
וואו.
הרבה, נכון?
זה המון, וגם זה אומר משהו בכל מה שקשור לטיפול בדיכאון, מה שרבים גם נמנעים, גם הרבה אנשים.
נכון, יותר מסרטן ומחלות לב. מה עשו שני החוקרים? לקחו 4 תחומים, ובדקו את המחיר של אובדן שנות חיים פוטנציאליות בסגר. הם לקחו את החינוך, שאמרנו שאנחנו רואים שנה של סגירה של המערכת הסגרה, משירה, דיכאון, התמכרויות, אלימות, פגיעה במיומנויות, באינטליגנציה, בכישורים, ובאיקי, ובאמת יש פה אין סוף מחקרים. אמרו, אוקיי, החינוך עצמו, הסגרים של החינוך, יעלו ב1.5 מיליון שנות חיים פוטנציאליות. אם באמת הם חישובים ככה מאוד מעניינים ומדויקים, ומסתמכים על הרבה מאוד עבודות שנעשו בעולם. מבחינת בריאות הנפש, במיוחד הדיכאון, כמו שציינתי, שכל עלייה בדיכאון עולה ב-16.4 שנות חיים, אז 2 מיליון שנות חיים הולכות לאיבוד. עכשיו, לקחו את האבטלה. כן, כן, יותר. מספר אחד, דרך אגב, מכל התחומים שהם בדקו, היה בריאות הנפש. 2 מיליון שנות חיים פוטנציאליות, אנחנו נאבד לאוכלוסייה בישראל בגלל הסגר. האבטלה, כבר אמרנו שהיא גורמת לעוני, וזה גורם לתחלואה ואובדנות, 1 מיליון שנות חיים פוטנציאלי. ממש עשו את החישובים, זה מאוד מעניין לראות. ויש עוד תחום שבו הסגר גורם לאובדן שנות חיים, וזה עלייה בחולי. אני אתן לך דוגמה, השמנה. יש עלייה בהשמנה של הציבור, ואמרנו שהשמנה זה 3 שנות חיים פוטנציאליות. או למשל האיחור בטיפול, כשאנשים לא הגיעו מרוב פחד, אז יבחנו מאוחר כל מיני ממירויות והתקפי לב ושבת. כל החולי הזה, 1.4 מיליון שנות חיים. לקחו את כל המספרים, אמרו, יש חפיפה, אבל אולי אנחנו נמצחים להיות שמרנים. אמרו, ניקח רק 40% מכל המיליונים האלה, חיברו את ה-1.4 וה-1 וה-2 וה-1.5, יעשו 40%. קיבלו שהסגר עלה כבר בפועל למדינת ישראל האזרחים, 2.4 מיליון שנות חיים. אנחנו פשוט לא משלמים אותם עכשיו, אנחנו נשלם אותם בעשורים הקרובים, הציבור ישלם אותם.
אז כל זה, כולם... כל זה קצת כמו לשלם בתשלומים כזה, אתה דוחה, זה כמו לקחת הלוואה מעצמך, הרי כל הלוואה שבעצם אתה לוקח מעצמך.
ומה שבאמת חשוב בעיניי פה הוא להבין שכשמסתכלים על בריאות הציבור ברמה המדעית, צריך להסתכל קדימה, אי אפשר רק למדוד עכשיו את החוב. אי אפשר רק עכשיו, זה אותו דבר עם כסף, כן? גם כשמחלקים כסף, הכסף יבוא מהעתיד, אותו דבר. אם היו 8,000 מתים בקורונה, תודה לאל, אנחנו על הרבה פחות, העלות שלהם היא 32,000 שנות חיים. אז בואו נשווה 2.4 מיליון שנות חיים שכבר שילמנו, יש 32,000 שנות חיים, ונבין את המורכבות בהחלטות על סגרים, ובהחלטה על, במיוחד הסיפור של מערכת החינוך, שיש פתרונות אחרים ולא לסגור אותה. יש פה גם קריאה לציבור, כמו שאמרת, לשים לב לבריאות הנפש, כל אחד לעצמו ולמשפחתו, לשים לב לעלייה במשקל, מי לא עלה במשקל בשנה הזאת, ולהתחיל בעדינות להחזיר. יש פה דברים שהציבור יכול לעשות, אבל בסופו של דבר יש פה מחיר שהוא מחיר גדול, כמו שאמרת, זה דימוי מקסים, דודו, בתשלומים, אנחנו כבר הולכים לשלם 2.5 מיליון שנות.
כל מה שלא כואב מיד, אנחנו מתעלמים ממנו, אבל קל לקחת הלוואה. אני אומר את זה כי לקחתי הלוואה לאחרונה. אוקיי,
אבל... אבל תקשיב, זה דימוי פנומנלי. אני באמת לא הייתי יכולה להסביר את זה יותר יפה מזה. אני הולכת להשתמש בזה ברשותך. כי זה בפירוש אנחנו משלמים את זה...
אין שום בעיה שהחיים הכלכליים שלי יהפכו להיות דוגמאות אצלך ב...
לא, את ההלוואה. זה שאנחנו, חוץ מזה, שהחוב הלאומי ישולם בתשלומים. כל החוב של השנה...
זה גם נכון, את צודקת.
גם החוב של התמותה בשנות החיים, הוא הולך להיגבות מאיתנו במיליוני שנות חיים. תקשיב, זה מספרים לא נתפסים. 2.4 מיליון שנות חיים, זה אומר שכל אזרח במדינה ישלם ב-3-4 שנות חיים, 3-4 חודשי חיים, סליחה.
זה מאוד מעניין, זה באמת מטלטל ומעניין, הנתונים האלה, שבאמת ככה נשמעים סתם איזה שעשועים סטטיסטיים במרכאות, אבל זה ממש לא. אנחנו נסתפק בדברים האלה, כי הגענו לסיומה של השעה. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולוטם, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה.
תודה.
קנאביס מונע פגיעה בעצבים במקרים של חולי סרטן שקיבלו כימותרפיה. כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית החולים איכילוב בתל אביב. אחת מתופעות הלוואי הקשות של חלק מהתרופות הכימותרפיות היא אובדן תחושה בחפות הידיים והרגליים, וקנאביס מקטין משמעותית את התופעה הזו, אפילו מעלים אותה. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, דוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ויחידת המחקר והחדשנות, סגנית מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, יועצת האגודה למלחמה בסרטן. שלום.
בוקר טוב לכם.
אז למדי אותנו מה בדיוק גיליתם במחקר.
אז באמת במחקר שערכנו באיכילוב, ערכתי אותו בשיתוף עם דוקטור ברליז וייזנגרי, ובעצם עברנו על מאות חולים שטופלו בעצם תרופה שנקראת אוקסליפלטין. זאת אחת התרופות השכיחות באונקולוגיה, בעיקר בגידולי מערכת העיכול, והתרופה הזאת יוצרת אחת מהתופעות לוואי המציקות שלה, המשמעותיות ביותר, זו אותה תחושת נמלול שאתה קורא לה, נקראת נוירופתיה פריפרית בעצם.
שמה מסביר את התחושה הזו? זאת אומרת, מה בדיוק נגרם לעצבים שגורם לתחושה הזו?
אז יש איזושהי פגיעה מצטברת כנראה בקצות העצבים. יש הרבה מאוד מחקר על הדבר הזה, למה זה נגרם, אבל יש אבל המון מחקרים שניסו למנוע את הדבר הזה, לא הצליחו. בעצם המון התערבויות, מחקרים גדולים בינלאומיים, המון התערבויות פשוט לא הצליחו למנוע את ההצטברות של התופעה הזאת בצורה מספקת. ומה שאנחנו עשינו, בעצם עברנו על התיקים, ובדקנו אחורה על חולים שקיבלו אוקסליפלטין, וקיבלו גם קנאביס. כמו שאתה יודע, קנאביס רפואי מקובל באונקולוגיה לשלל תופעות לוואי, לבחילות, הקאות, מרידה בתיאבון. כל האנשים האלה קיבלו בעצם קנאביס רפואי מסיבות מגוונות, וחולים שבעצם התחילו קנאביס לפני שהם נחשפו לאוקסליפלטין, נמנעה בצורה משמעותית מאוד התפתחות הנוירופתיה הפריפרית, כך נסענו.
עכשיו, אוקיי, אז אלה הממצאים, מה מסביר את האפקטיביות של הקנאביס במקרה הזה? זאת אומרת, למה הוא גורם?
זאת שאלה מצוינת. אתה יודע, הקנאביס יש לו המון המון אפקטים, כולל נוירולוגיים. אחת הדילמות הגדולות שאנחנו צריכים לברר, כי המחקר הוא מחקר רטרוספקטיבי, אז קשה לנו לדעת איזה ממרכיבי הקנאביס באמת השפיע, זה האם, לדוגמה, ה-CBD או ה-THC בתוך הקנאביס, מי מהם בכלל משפיע על התופעה הזאת? יש הרבה סימני שאלה. מה שאנחנו בעצם זה רק רמנו את הדגל לבוא ולהגיד, כנראה שיש פה איזושהי השפעה שצריך להמשיך לחקור אותה.
זהו, פה נעצרנו, את אומרת.
כן. המחקר הוא מחקר רטרוספקטיבי על כל חסרונותיו. אומנם הוא מחקר על מעל 500 מטופלים, שזה המון מטופלים, וללא ספק יש פה איזשהו סיגנל, אנחנו קוראים לזה משמעותי, בעיקר כיוון שהירידה הייתה מאוד משמעותית. אנחנו רואים בעצם שלעומת מעל 70% מהמטופלים שפיתחו נוירופתיה, ללא קנאביס רפואי, רק רבע מהם פיתחו את זה, כשנחשפו לקנאביס רפואי לפני תחילת האוקסליפלטין. ואם לקחת אוקסליפלטין והתחלת קנאביס אחר כך, גם זה גרם בעצם לפחות נוירופתיה ופחות חמורה. כל זה רטרוספקטיבית, משמע ראייה אחורה בתיקים. זה לא מחקר נקי, אפשר להמשיך ולחקור אותו, וכנראה צריך יהיה להמשיך לחקור אותו.
אז אוקיי, קודם כל, תודה על הדיוק הזה, זה כמובן חשוב. אבל ככל הנראה באמת, לקנאביס יש, אני משתמש בביטוי שהוא לא מדעי רפואי, סגולות רפואיות. או יש ככל הנראה בגוף מערכות, שאיכשהו הכניסה של החומר הזה, שוב בהתוויה רפואית ומדודה וכו', זה משהו שכן משפר, את מתקן או איכשהו מרפא את המערכת העצבית, אנחנו שוב נתקלים בזה.
כן, אנחנו למדים עם הזמן שיש לזה השפעות בעיקר נוירולוגיות. אתה יודע שיש הרבה מאוד התפתחויות גם באוטיזם ובהרבה דברים שהם, קשה לנו להסביר את המערכות שבאמת זה משפיע עליהם מבחינה נוירולוגית, וכנראה פגיעה היקפית נוירולוגית כמו שאנחנו רואים גם מושפעת מזה באיזושהי מידה, אבל הקנאביס הוא ערב רב של חומרים. זה קשה מאוד לדייק ולהגיד איזה מהחומרים האלה באמת משפיע ואיך, וזה חלק מהמחקר שצריך לעשות. כדי לזקק בעצם את האפקט הטוב.
זה משפט ששוב עולה פה בתוכנית, ולכן מתישהו צריך יהיה לפרק את החומר הזה למרכיבה, ואז לבדוק מה כל מרכיב עושה, ואולי באמת נרוויח פה איזה סוג של בית מרקחת בתוך צמח אחד, שלחלק מהמרכיבים שלו באמת יש סגולות רפואיות, מאוד מסקרן.
ללא ספק, בהחלט.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור רבית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול ויחידת המחקר והחדשנות, סגנית מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, יועצת האגודה למלחמה בסרטן. תודה.
תודה רבה, יום טוב.
חלבונים מזיקים בתאי המין עשויים לסייע לתאי סרטן לסגשג. מיד נפרק את הכותרת הזו למרכיבים. תאי סרטן עשויים לפתח עמידות לתרופות על ידי ניצול חלבונים מזיקים שקיימים בתאי המין. כך עולה ממחקר חדש שנערך במעבדה של פרופסור ג'וליה קופר ב-NIH ובאוניברסיטת קולורדו בהשתתפות המיקרוביולוג דוקטור מיכאל קלוטשטיין שכבר נמצא איתנו על הקו. המחקר מתפרסם בימים אלה בכתב העת Nature, ומחקר כזה עשוי להוביל לפיתוח טיפולים נגד סרטן, וגם לפיתוח טיפולים שיביאו לעלייה בפוריות בגיל מבוגר יחסית, ולשני אינטרסים מאוד חשובים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מיכאל קלוטשטיין מהמכון למדעים ביו-רפואיים בפקולטה לרפואת שיניים האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, בוא, עזור לנו לפרק את הכותרת הזו, כי היא לא בהכרח ברורה לנו, אבל בוא נתחיל מהסוף להתחלה. קודם כל, מה הם תאי מין? אחר כך, מה הם אותם חלבונים מזיקים? ואז, איך כל זה קשור לסרטן? בבקשה.
אז תאי מין, אנחנו מדברים על תאים שמתפתחים אחר כך לביציות ולתאי זרע. זה התאים למעשה שאחראים לדור הבא. כל המטען הגנטי שאנחנו מעבירים לדור הבא, והתהליך של ההתפתחות שלהם הוא תהליך מאוד סבוך ומבוקר, וקוראים בו המון שינויים לתא, כי אתם מבינים בטח לבד שאי אפשר שאנחנו נעביר את כל המידע הגנטי של כל אחד לדור הבא, אלא כל אחד מעביר רק חצי.
תגיד לי, אז איך זה קורה? מה מפרק את ה... באמת, משהו צריך לפרק ולהרכיב מחדש שם את העניין.
נכון, נדר. אז יש חלוקה מאוד מאוד מיוחדת בתאי המין, שקוראים לך חלוקת הפחתה, או המונח המקצועי הוא מיוזה, שבה במקום שכל המידע הגנטי יעבור לתאי הבת, רק חצי ממנו. ובמהלך התהליך הזה, אנחנו חייבים לפתח מנגנונים כדי לשנות את הקרומוזומים, לשנות את מערכות התא, כדי להתאים אותם לחלוקת ההפחתה הזו, כדי שרק חצי יעבור. ולכן יש המון המון חלבונים שהם מיוחדים לתאי המין, ממש שלא מופיעים בשום תא אחר בגוף. וחלק מהחלבונים האלה, יש להם פעילות שהיא מפרקת כל מיני דברים על הקרומוזומים שקיימים באופן רגיל, דברים שקיימים ממתי שהתאים האלה לא היו תאי מין עוד לפני כן.
אוקיי, ואלה החלבונים שהופכים להיות מזיקים?
כן, אז מה שקורה זה שמכיוון שאנחנו צריכים את הקומפלקסים האלה, אנחנו נקרא להם בשם, יש חלבון אחד שקוראים לו רק 8, וחלבון אחד שקוראים לו ספו 11, חלבונים שקיימים בכל היצורים שמבצעים את החלוקה המינית, והחלבונים האלה הם מפרקים דברים על הקרומוזומים שלנו. ותאי המין פיתחו מנגנוני הגנה נגד החלבונים האלה, כדי שהם יבצעו רק את הפעולה החיובית שלהם, ולא יבצעו את הפעולה השלילית שהרגע דיברתי עליה, שקורית לפעמים. וזה מה שקורה בתאי המין. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר על תאי סרטן, אם אתה...
בדיוק.
אז מה שקורה זה שתאי סרטן הרבה פעמים מנצלים כל מיני מנגנונים שקיימים בתאים אחרים, והדבר שתאי הסרטן שואפים עליו זה מאוד מאוד פשוט, לעשות בלגן. התאים האלה מתחלקים ללא בקרה, ומאוד מאוד מאוד רוצים להגיע לכך שכל תא יתחלק בצורה קצת אחרת, כך שכל תא סרטן לא יהיה דומה בכלל לתא שלידו. בשביל מה זה טוב הדבר הזה? התהליך הזה אנחנו קוראים לו אי-יציבות גנומית, ומה שקורה זה שכאשר תא אחד שונה מהתא לידו, באופן מקרי יקרה שכאשר אנחנו שמים תרופה נגד סרטן, יהיו תאים שיהיו עמידים לתרופה.
זאת אומרת שהסרטן עצמו רוצה לעבור אבולוציה מהירה ושוני מגוון עצום, כדי בין היתר לשרוד למרות תרופות מסוימות.
בדיוק, זה בדיוק מה שקורה. אנחנו למעשה מנתקים את התאים הסרטניים מהסביבה של כל הגוף, ואנחנו יוצרים אבולוציה של תאי הסרטן, זה לא במבחרה, אבל... זה בתוך הגידול. יש אבולוציה וסלקציה של התאים שהכי מתאימים לסביבה הסרטנית, ואם אנחנו נשים תרופה, אז הרבה פעמים, אם התרופה לא מספיק חזקה ולא רגית את כל התאים, יהיו תאים עמידים, ועוד פעם יחזור הגידול. בערך ב-25% מהמקרים חוזר גידול. אז אנחנו פה גילינו איזשהו מנגנון שלמעשה מאפשר לתאים האלה להגיע לאי-יציבות גנומית, לתאי הסרטן להגיע.
וזה מנגנון שבאמת נמצא שהוא באמת קיים? זאת אומרת, כן תאי הסרטן מצליחים לרתום אותו לטובתם?
בוודאי, כן. אז פה אנחנו חוצים את הגבול קצת בין המחקר שנעשה במעבדה של פרופסור קופר כשהייתי פוסט-דוק, והתחלנו את העבודה הזאת לפני 6 שנים, והתחלתי אותה, והעבודה שאני עושה אצלי במעבדה שלי באוניברסיטה העברית, במעבדה שלי באוניברסיטה העברית, במחקר שאני מקווה שיתפרסם בשנה הקרובה, אנחנו הראינו שתאים סרטניים יכולים לרתום את החלבונים האלה לטובתם, ואכן עושים את זה, וזה מביא ליציבות גנומית. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב.
וואו, עכשיו, טוב, זה דבר אחד. עכשיו, איך טיפול שיפותח על סמך הממצאים האלה יביא לעלייה בפוריות בגיל מבוגר יחסית? גם כן הכוונה היא לאותו חלבון שעשוי להפריע לתהליך, וככל הנראה הוא מתגבר עם הגיל או משהו כזה, ואז אפשר נכון. לבטל אותו?
בדיוק, נכון. כלומר, אנחנו בואו נדבר קצת על התהליכים האלה בתאי ימין, אז נדבר בעיקר על ביציות. אז בביציות החלוקה הזאת, המיוזה, אנחנו מדברים עליה שהיא לא לגמרי מושלמת. אנחנו יודעים שיש טעויות מדי פעם. זה תהליך כל כך מסובך וכל כך מבוקר, שהוא לא תמיד מצליח לעבור בצורה טובה, ועם הגיל מתרבות הטעויות. ואני חושב שהרבה אנשים יודעים שעם הגיל יש לנו גם יותר ויותר אירועים של סינדרומים גנטיים, כמו למשל תסמונת טאון. ואז הדבר הזה נובע מטעויות שנוצרות במהלך החלוקה דווקא של הביצית. אז אם היינו יודעים איך אנחנו יכולים למנוע, ועוד דבר אחד זה שאנחנו גילינו שבאמת המנגנונים האלה יכולים להזיק לביצית ויכולים לגרום לטעויות האלה של הביצית, החלבונים המזיקים האלה שאני דיברתי עליהם. אז אם נמצא איזשהו מנגנון או פתרון שיכול לווסת את הפעילות של החלבונים המזיקים האלה, אנחנו נוכל למעשה למנוע חלק מהטעויות שנוצרות בביצית. זה התקווה וזה הכיוון.
וואו, מה זה אומר? זה יכול להיות גם טיפול גנטי שגורם לייצור חסר של אותם חלבונים? זאת אומרת, לאן סתם ככה, אתה יודע, נסה לדמיין איתנו, איך טיפול כזה ייראה? זה משהו שהוא גנטי וקשור להפקת אותם חלבונים, כפי שאנחנו מכירים, בתהליך של DNA, כן, רבוזומים וכו'?
כן, אז הכיוון שאנחנו הולכים אליו הוא לא ביטוי בחסר של החלבונים האלה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, החלבונים האלה נדרשים, יש להם פעילות חיובית גם כן בתאי ימין, אבל מה שאנחנו רוצים להגיע אליו זה שהם יפעלו באמת רק במקום ובזמן הנכון שהם אמורים לפעול. אז מנגנוני הכוונה או עזרה לתא להכווין את החלבונים האלה לנקודה הנכונה, וזה בעיקר חשוב בזמן הביוץ, בזמן הביוץ של הביצית, זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו עם פיתוח של איזושהי תרופה בעתיד.
שמע, מרתק, וואו, מחקר המטלטל. תודה רבה לך, דוקטור מיכאל קלוטשטיין, מהמכון למדעים ביו-רפואיים בפקולטה לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה לכם, שיהיה לכם בוקר טוב.
ילד מצא פסלון מתקופת המקרא. שימו לב, דש מתקופת התנ״ך, פסלון ייחודי מתקופת המקרא מלפני כ-2500 שנה. נמצא על ידי ילד במהלך טיול בסמוך לנחל הבשור בצפון הנגב. הילד הוא צבי בן דוד, בן ה-11 מבאר שבע, שטייל באזור עם המשפחה שלו. הוא הבחין בפסלון עשוי החרס בדמות אישה, ולמזלו של הילד וגם לדעתי של הפסלון, אמו מרים, ממורה דרך, היא הבינה מיד שמדובר במשהו עתיק וחשוב, ויצרה קשר עם אורן שמואלי, ארכיאולוג נפת נגב מערבי ברשות העתיקות. שלום לך.
שלום, שלום.
אז ראשית, ספר לנו מה התגלגל לידיך.
טוב, אז בעצם אני מקבל תמונה, צילמה אמו של צבי, תמונה של צלמית מתקופת המקרא, מבית ראשון, או בעצם שבר של צלמית, בדמות אישה חשופת חזה, ואני מבין מיד שזה ממצא ייחודי, שלומדים עליו באוניברסיטה, כן? זה לא משהו שרואים ביום יום, זה לא שבר חרס שמישהו מצא באיזה אתר, וממצא שמספר על הפולחן בתקופת המקרא. אני אותו רגע אני גם לפי התמונה, וגם עוד לא עשיתי בדיקות, אבל לגבי התאריך, אבל התיארוך של הממצא, אבל הבנתי שזה משהו מתקופת הברזל. ובאמת קבעתי עם מרים שאני אבוא לאסוף את הפסלון, והכרת אותו למחסני אוצרות המדינה, כמו המקום שבו מוכסנים כל ה... כל הממצאים שנמצאים, שנמצאו בארץ ולא מוצגים במוזיאונים. שם הם שמורים בצורה טובה, מתועדים, ומאפשרים לחוקרים לחקור אותם, בתנאי אקלים ייחודיים.
איך יודעים שזה משהו שהוא מקורי מלפני כ-2500 שנה ולא זיוף?
טוב, אז יש כאן כמה מרכיבים בשביל ששוללים את האפשרות שזה זיוף. ראשית, ואחרי שקיבלתי את הפסלון וצבי קיבל את משפחתו, קיבלו תעודת הוקרה למעשה הטוב, אז הבאתי את זה לדבי בנמי, שהיא העוצרת הראשית של תקופת המקרא, והיא בחנה את זה מקרוב, ובעצם השוותה את זה לממצאים אחרים שאנחנו מכירים, וראתה שזה, זאת אומרת, דומה מאוד, אנחנו רואים שזה זהה, לממצא, או לא זהה, אבל דומה מאוד לממצאים אחרים, והבחינה הזאת זה השלב הראשון. עכשיו יש גם את סיפור המעשה, זאת אומרת שפגשתי את צבי, אז הוא סיפר לי בדיוק איפה הוא מצא את זה, וילד בן 11, ילדים בני 11 לא עושים בזיוף עתיקות, הסיפור שלו.
לא, אנחנו לא חושדים בצבי, זה ברור, זה ברור, אבל איך באמת? אבל לא, מסקרן אותי כמובן איך מתארחים פסל כזה, וגם חשוב לי ללמוד או להבין מה בדיוק עשו עם פסלים כאלה, זאת אומרת, מי השתמש בפסלים האלה ולאיזו מטרה?
אז זו שאלה, בעצם שאלת השאלות. הפסל הוא שימש, אנחנו מניחים שהוא שימש לסוג של פולחן. אנחנו מכירים פסלים, הפסל עצמו, או הפסלון בעצם, הוא יחסית ייחודי. הוא ייחודי, אנחנו לא מגדירים את זה כנדיר, כי פסלים בדמות נשים חשופות חזה מוכרות בעשרות, אולי מאות, מתקופת בית ראשון, נמצאו בעצם, נמצאים אולי סוף המאה התשיעית, ומופיינים מאוד למאה השמינית, לספירת סוף בית ראשון. הפסל הזה, יש לו מאפיינים קצת שונים, אז זה הופך אותו לייחודי. הם נמצאים לרוב בקונטקסט של בתים, של בתים פרטיים, גם התפוצה המאוד רחבה שלהם מלמדת על זה שהם היו בסוג של שימוש ביתי, וההנחה היא שזה שימש לפולחן, כי בעת העתיקה, בניגוד להיום, אומנות הייתה מאוד מאוד שימושית, היא בא להשפיע, לבטא משהו. אנשים לא קנו פסלים כמו שאנחנו קונים בובות יפות מפורצלן ושמים בבית. הייתה לזה מטרה, מטרה כנראה סוג של פולחן דתי, אולי לאלה, אולי כנראה שקשור בבית, באישה, פולחן של נשים. בדיוק מה הפולחן מאוד קשה לדעת. זאת אומרת, מאוד קל, או הנחה, כאילו, הראשונית שעולה כשאנחנו רואים דמות של אישה חשופת חזה, זה שקשור, שהפולחן קשור לפריון, אבל זה לא בהכרח, אולי קשור בהנקה, אבל כאן אנחנו בפסלון הספציף הזה לא רואים אישה מניקה תינוק. אז יש כאן איזה סוג של כנראה פולחן ביתי, שכמו כל פולחן בעת העתיקה, בא לעזור לסייע כמו היום, לסייע לאדם, להתקבל על הבעיות שלו, הדפויות, הבעיות הכי בסיסיות בחיים.
זאת אומרת, אני מנסה להבין איך חיו לפני כ-2500 שנה בני אותה תרבות, פשוט היו כל מיני אלים, ויכולת לקחת קצת כמו מחשב נייד כזה, משהו, מין אל פרטי שתוכל לשים אותו, או פשוט פסל שהוא, לא יודע, מיתונים יעל האל, או זה שלא אתה, לא יודע, מדליק נרות או משהו כזה, אתה שם אותו בבית ומקווה לטוב, זה היה הפולחן?
כנראה שכן, אתה... זאת אומרת, זה משהו יותר מורכב. כמובן שפולחן בכלל ודת, זה משהו מאוד רגשי ועמוק, שיש בו הרבה רבדים. עכשיו, אנחנו מכירים היטב, אנחנו מדברים על בית ראשון, כן, אולי שאולי שבט יהודה. עכשיו, אנחנו מכירים היטב מהתנך את סיפור הפולחן, סיפור הפולחן, אנחנו מכירים את התיאורים של בית המקדש, אנחנו מכירים את התיאורים של הכהנים.
יכול להיות שזה פסלון של יהודים, כן?
זה מעניין, זו שאלה טובה. יכול להיות, יכול להיות, כי בעצם כאן בארכיאולוגיה, זה התפקיד שלנו, הארכיאולוגים, כי ההיסטוריה מספרת את הסיפור נפלא, סיפור נפלא ומורכב מאוד, כן, דרך התנ"ך, אבל היסטוריה של מלכים, של כהנים, של האליטה, שידע לקרוא ולכתוב, מתי מעט, אחוזים בודדים. והארכיאולוגיה מספרת, מנסה לגעת באנשים. זאת אומרת, באמצעות הממצאים, באמצעות פסלון כזה, אנחנו מנסים לראות מה, באמת, למי התפלל ומי התפלל, וזה נותן לנו זווית ראייה אחרת לגמרי, שהתנ"ך לא מתאר לנו אותה. לא מציפור, אולי כי הוא לא מבליט, אולי כי היה ברור לו כשהוא מציין, למשל, דמות אשרה, הוא יודע בדיוק מה זה. אנחנו לא יודעים איך נראה אותה. אז יש כאן מימד אחר שהארכיאולוגיה נותנת, ומאפשר להתקרב לפחות לפולחן הביתי בימי בית ראשון, שאנחנו פחות מכירים מסיפורי המקרא, או זווית אחרת לגמרי.
וואו, טוב, רק נספר למאזינות ולמאזימים שצבי בן דוד, בן ה-11 מבאר שבע, בסופו של דבר כמובן קיבל תעודת הוקרה מרשות העתיקות על גילוי מעשה של אזרחות טובה, וזה באמת המעשה הנכון לעשות, הדבר הנכון לעשות, כמובן להעביר עליכם את הממצאים, אם מוצאים משהו כזה, שחשוד במרכאות או לא במרכאות, כמשהו בעל ערך ארכיאולוגי, היסטורי וכולי.
כן, בהחלט. זאת אומרת, המעשה שלו, הוא ראשית זה מעשה טוב ונכון, שלו ושל בני משפחתו, הוא מאפשר לנו גם לחקור ולהרחיב את המחקר. זאת אומרת, הממצאים האלה, במקום שישבו כאבן שאין לה הופכים בבית של מישהו, ובסוף מי יודע לאן נתגלגלו. הם מגיעים לאחר כבוד, זוכים לנו כאן לפרסום ולתעודה בציבור, מעניינים את הציבור, ומאפשרים לחוקרים לגשת אליהם. אנחנו נפרסם את הפסלון במסגרת מחקר משותף עם דבי בן עמי מיוצרות המדינה ודוקטור רז קלטר מאוניברסיטת הלסינקי, ובאמת ננסה ללמוד על הפסלון ולאפשר לציבור לדעת יותר על התקופה ועל האנשים שחיו באותה עת.
טוב, תודה לך על הדברים. אורן שמואלי, ארכיאולוג נפת נגב מערבי ברשות העתיקות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן שרון.
השבוע מציינים בעולם את יום השוויון בין היום והלילה. ביום הזה בדיוק, ב-20 במרץ, חוגגים בעולם בשנים האחרונות את יום מספרי הסיפורים הבינלאומי. בכל שנה נבחר נושא, ועל פיו מספרים כל התקופה. השנה, הנושא הנבחר הוא, איך לא, התחלות חדשות. זה הזכיר לי סיפור שיש לו הרבה גרסאות וגם גרסה יהודית. הוא מתחיל בחיית ומלך אחד. היה חיית מוכשר במיוחד. הוא היה כל כך יצירתי שהמלך הזמין אותו לארמון, ולאט לאט הוא הפך להיות החיית הבלעדי של המלך. המלך כל כך אהב את החיית שלו שהוא פיטר את שאר החייתים. החיית היה תופר לו הכל. את החולצות, את המכנסיים, את הגלימות ואפילו את התחתונים. יום אחד הגיע החיית לארמון עם בגד חדש. הוא הלביש את המלך. המלך היה מרוצה כרגיל. חייך מאוזן לאוזן, אבל אז הסתכל על החיית שלו ופתאום שם לב שהוא לבוש בבגדים ישנים. ואמר לו, אתה החיית של המלך. איך אתה יכול להסתובב ככה? אמר לו החיית, תראה, אתה מכיר את זה. הסנדלר הולך יחף וגם החיית לובש בגדים ישנים. לא, לא, אמר המלך. צריך פה התחלה חדשה. הוא הוציא מאחת התיבות שק של זהב, נתן אותו לחיית ואמר לו, קדימה, קנה לך בד חדש, תתפור לך משהו חדש. החיית לקח את הזהב ורץ אל השוק. שם חיפש בד. לא עבה ולא דק, לא בהיר ולא כהה, לא כבד ולא קל מדי. מין בד פשוט מדויק. כשמצא אותו, מהר לחדר העבודה שלו. התחיל לעבוד. גזר ותפר כל הלילה. בבוקר היה לו מעיל חדש. החייט שהיה אדם די אפרורי, בלי יותר מדי חברים, יצא החוצה לבוש במעיל שלו, והנה כולם פתאום נשאו אליו עיניים ואמרו, איזה מעיל נהדר, גם אנחנו רוצים כזה, אפשר? והוא אמר, אולי, מצטער, אתם יודעים, מעיל כזה מיוחד, יש רק אחד. והשנים חלפו. המעיל הלך ובלה ונעשה ישן והגיע הזמן להיפרד ממנו. אבל החיית לא ויתר. הוא גזר ותפר והפך את המעיל למקטורן. כשיצא איתו החוצה, כולם הסתכלו ואמרו, וואו, אלגנטי, איזה מקטורן נהדר, גם אנחנו רוצים כזה, אפשר? והוא אמר, מקטורן כזה, האמת, יש רק אחד. טוב, ושוב חלפו השנים. הזמן לא עוצר, המקטורן נעשה ישן, והחיית נעשה כבר מבוגר. הוא לא ויתר על המקטורן. הוא גזר ותפר והפך אותו לכובע. כשיצא איתו לרחוב, קיפל כך את השוליים, וכולם הסתכלו ואמרו, וואו, איזה סטייל, כובע נהדר, גם אנחנו רוצים כזה, אפשר? הוא אמר, מצטער, כובע כזה מיוחד יש רק אחד. טוב, גם הכובע עם השנים הלך ואיבד את הברק שלו. והחיית חשב לעצמו, נו, אולי עוד אפשר לעשות מזה משהו. הוא גזר ותפר לילה שלם והפך את הכובע לעניבת פרפר. יצא איתה לרחוב, כולם הסתכלו עליו ואמרו, וואו, ממש אופנה חדשה, נהדר, גם אנחנו רוצים כזו עניבה, אפשר? הוא אמר, מצטער, עניבה כזו מיוחדת, יש רק אחת. טוב, שוב חלפו השנים, העניבה הלכה ונעשתה כבר ממש ישנה, מתפוררת. החיית לא ויתר ואמר, אולי עוד משהו אני יכול לעשות מזה. גזר ותפר והפך אותה לכפתור. את הכפתור תפר לבגד שלו, ולמחרת, כשיצא מהבית, כולם הסתכלו על הכפתור ואמרו, כפתור מיוחד, איזה רעיון מבריק, גם אנחנו רוצים כזה, אפשר? והוא אמר, אתם יודעים, כפתור כזה מיוחד, שיש מאחוריו כל כך הרבה, יש רק אחד. והשנים עברו גם על הכפתור, וגם על החיית. עכשיו היה כבר ממש איש זקן. יום אחד הכפתור ניתק, נעלם, עבד. החיית חיפש אותו וחיפש אותו, אבל לא מצא. הוא היה קצת עצוב. אבל אז פתאום היה לו רעיון. הוא הפך את הכפתור לסיפור. ואת הסיפור הזה יכול היה עכשיו לספר לכולם. הוא סיפר אותו וסיפר אותו עד שהבריק ונצץ ועבר מעיר לעיר ומכפר לכפר. כולם שמעו את הסיפור של החיית, והוא הפך מחיית למספר סיפורים מפורסם. אז יש ביטוי כזה בעולם מספרי הסיפורים, ללבוש את הסיפור. האם גם אתם יכולים ללבוש סיפור ולצאת לדרך עם איזו התחלה חדשה? ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ו
ובמסגרת פינת הקתדרה למוסיקה נעסוק באיש שהמציא את הטנגו החדש. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מבחינתנו אתה האיש שהמציא את הטנגו החדש ואין אחר, אבל לך יש גרסה אחרת.
כן, לא, שמע, אנחנו לא מכירים, היינו במספיק חתונות שהזמינו את האהבה, עכשיו החתן והכלה ירקדו את הטנגו ואז התזמורת פותחת ב...
כן, המקצב, וואו, אלמותי הזה, וואו.
זה טנגו כזה והחתן והכלה מדדים להם אל המרכז ולא יודעים את נפשם. אבל היום אנחנו מדברים על איש מאוד חשוב שהפך להיות אחד המוזיקאים הכי מושמעים בעולם המוזיקה, גם הקלה וגם הקלאסית, שהוא אסטור פיאצולה. ובדיוק השבוע מלאו 100 שנים להולדתו, והוא האיש שהמציא את מה שקרוי הטנגו החדש, אל נואבו טנגו, שהפך להיות שם דבר. עכשיו, השאלה היא, מה זה טנגו חדש? אז קודם כל צריך להיזכר שהטנגו הוא לא סתם איזה ריקוד סלוני, אלא הטנגו הוא הנשמה של ארגנטינה. זה ריקוד שנולד עוד במאה ה-19, והוא איזה חיבור של כל התרבויות המאהבות את הרוח הארגנטינית. מאוד מזכיר לנו את הבלוז האמריקאי מצד השני. עכשיו, מה זה הרוח הארגנטינית? מצד אחד זה רוח שלוקחת מספרד, לוקחת מהמקור הספרדי את מחול ההבנרה, שאולי מוכר לך עוד מקרמן. שזה בהשפעות פלמנקו כמובן, וכמו שאמרנו הבנר. מצד שני יש את המוזיקה של המועדונים הארגנטיני, מוזיקה שכונה המילונגה, והחיבור הזה ביחד של שני הדברים האלה, פלוס עוד דבר שמאוד אופייני, שזה כלי שהוא הנשמה של הטנגו, שזה הבנדוניון. דודו, אם אתה זוכר, בנדוניון זה מין קונצרטינה, כזה כלי דמוי אקורדיון.
זה סוג של אקורדיון כזה, לא? זה נשמע כמו אקורדיון בדרך כלל.
אבל זה נשמע, זה הרבה יותר מאקורדיון, כי הוא קצת שונה, זה כלי עם כפתורים, אין לו קלידים, יש לו כפתורים.
משני הצדדים כזה, נכון? הוא כאילו...
בדיוק, משני הצדדים. והמקור שלו בכלל מגרמניה, שוב, הסיפור הזה של ארגנטינה כארץ, ארץ עלייה של כל מיני... אנשים שמגיעים מאירופה ומגיעים כל אחד עם העולם שלו. אז הבנדוניון יש לו סאונד מאוד מיוחד, כמעט כמו כלי נשיפה, כיוון שיש לו את הסיפור של המפוח שמאוד אופייני, הרבה יותר חזק ושירתי מאשר האקורדיון הממוצע. אבל כדי להבין את המהפך של פיאצולה, שהפך לאיש שבאמת עשה איזשהו שינוי, בוא נזכר קודם כל במקור מה זה הטנגו. אז בשנות ה-30 העולם רקד עם טנגו ארגנטיני, ואחד מגדולי הזמרים והיוצרים של הטנגו באותה תקופה היה ברנש בשם קרלוס גרדל, שהיה גם זמר וגם מלחין, ונהרג בתאונת מטוס בשנות ה-30 והפך להיות אגדה. אז כדי להיזכר איך זה התחיל המסע של העולם עם הטנגו, בוא נשמע את קרלוס גרדל, אחד מהאבות המייסדים, שר לנו בשנות ה-30, פור פור אונה קבסה, טנגו ארגנטיני מקורי, קרלוס גרדל.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
ואתה משמיע את זה לארגנטיני, מיד ליבם נמס.
רגע, אני רק מוכרח להוסיף שלצערי עולם האסוציאציות שלי צר מאוד, והוא מסתכם בהרבה סרטים הוליוודיים, וזה טנגו שליווה את שקרים אמיתיים, והוא הופיע בעוד סרטים. זה טנגו מאוד 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 ידוע ויפה אגב.
וקלטה לדעתי כמובן, והדוגמה השנייה ששלחתי לכם זה אותו טנגו בדיוק, ב-1992 יצא סרט בשם ניחוח אישה עם אל פצ'ינו. והסצנה מפורסמת, אל פצ'ינו משחק בתפקיד של חייל אמריקאי שהתעבר, ומזמין בחורה צעירה לרקוד איתו, על אף שהוא לא רואה שום דבר, ומה מנגן את התזמורת? את הטנגו של קרלוס גרדל.
באמת זה בהרבה סרטים, כן.
אז רק כדי להיזכר, זה סצנה מופלאה. בוא נשמע, זה דווקא מתוך הסרט, בהתחלה זה מתחיל עם דיאלוג, אל פצ'ינו מזמין את הבחורה לריקוד, וברקע התזמורת מנגנת את אותו טנגו של קרלוס גרדל משנות ה-30. בוא נזכר גם באל פצ'ינו, השחקן המופלא, ובמקום של הטנגו גם בעולם הסרטים.
No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tangle on. Why don't you try it? We try it?
The odd law? אבל
עכשיו זה מגיע.
כן, כן.
Hold me down, son. Your arm.
אתה רואה אל פצ'ינו רוקד, אני רואה ארנולד שוורצנגר, אבל בסדר, כל אחד... למרות שאני גם ראיתי בילדותי את ניחוח אישה, הוא באמת היה סרט שהיה מרתק ומדהים, כולנו גם גדלנו עליו.
אז זהו, אז זה הסיפור של הטנגו, אבל זה הטנגו כפי שאנחנו מכירים אותו, ועכשיו בוא נעבור ונראה מה עשה פיאצולה לטנגו שהפך אותו לפתאום ל... דבר חי ונושם, שגם מנגנים אותו חוץ מאשר באולמות הריקודים, בכל אולמות הקונצרטים בכל רחבי תבל. והיום העולם כולו חוגג את פיאצולה, ותפתח את כל המוזיקה, תשמע פיאצולה לכל השבוע. אז פיאצולה, ידידנו, התכונן בכלל להיות מלחין קלאסי, ולמד לכתוב סימפוניות, ואז הוא מגיע ב-1945 לפריז, ללמוד מוזיקה אצל נדיה בולנג'ה. ושאתה אומר נדיה בולנג'ה, זה כמו ללמוד אצל הרבי הכי גדול. כל המלחינים הגדולים באו באותה תקופה לפריז ללמוד איך כותבים מוזיקה. ואז היא בוחנת אותו ואומרת, אתה רוצה להיות סטרווינסקי או שוסטקוביץ' סוג ב', או שאתה רוצה להיות פיאצולה סוג א'. תשכח את הכל, קח את הבנדוניון שלך שאיתו גדלת ונולדת, הוא כבר בגיל 14 ניגן במועדונים בבונוס איירס, ותנסה לכתוב את המוזיקה שלך. ואז הוא מתחיל לכתוב טנגו, אבל טנגו חדש מהפכני, טנגו שמכיל בתוכו גם את כל החידושים של מוזיקה אומנותית בת זמננו. תזמור עשיר, סאונד חזק, דיסוננטים חזקים. כמובן שהארגנטינים התנגדו לה בהתחלה התנגדות חריפה, הם ראו בזה פגיעה בנכסי האומה, אבל פיאצולה התעקש ובסוף הוא ניצח. אז בואו נשמע, להתחיל להכיר את הדבר הזה, טנגו מפורסם של פיאצולה שנקרא ליבר טנגו, וכשמו כן הוא, הטנגו החופשי. שים לב ההכלאה הזאת של קצב טנגו מצד אחד, אבל קצבים חזקים, אנרגיה חדשה, זה כבר לא הטנגו מהאולמות ריקודים שלנו שאנחנו מכירים. אז ליבר טנגו, שים לב, אחרי דקה בערך הבנדוניאון נכנס, ואתה מבין שזה בעצם הנשמה של הטנגו, גם במהדורה החדשה שלה. פיאצולה.
Thank you.
אפילו המקצת קצת השתנה, לא? זה אין כבר את הביטים הידועים של טנגו.
כן, אבל מתחת לפני השטח, נשמע את זה טיפה ואני אסביר לך איך השכבות התווספו, מה שקרוי, אבל הבסיס הוא בסיס.
אבל
זה אנרגיה חדשה, נכון?
זו אנרגיה חדשה. אני מוכרח לומר שיש כוח עצום לטנגו המקורי, אבל שוב, זה באמת... נכון, זו התפתחות.
עכשיו, מה עשה בעצם ידידנו פיאצולה? מתחת, אם אתה שומע את השכבות השונות, עדיין נמשך טאם, פאם, 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 שהמקור שלו עוד הוא ה... הבנרה, אבל הוא מוסיף טרה פפרה פירה פרה פפרה פרה פרה פפרה פרה, איזה משהו חוזר כזה שמקורו בעצם קצת רוקנרולי אפילו בכוח שלו, וזה עושה את הדבר הזה חזק ומדבר גם היום לחבר'ה שכבר הסלון של הטנגו לא כך מדבר אליהם. אבל אם אתה רוצה עוד איזה משהו של פיאצולה, זה בעצם היכולת שלנו לחבר את זה לבלוז השחור שיש בתוכו עץ וגעגועים ומאבק חברתי, וכל זה נמצא גם בטנגו שגדל בעצם במקומות הכי אפלים של בואנוס איירס, במועדונים הכי אפלים. אז פה בטנגו המפורסם הנוסף של פיאצולה הוא נקרא אדיוס נונינו. באותה תקופה אבא שלו נפטר, ואדיוס נונינו זה בעצם אדיוס אבאלה, שלום אבאלה. ובתוך הטנגו הזה יש כל מה שיש בטנגו, גם המקצב הקשוח, אבל גם איזה געגועים לתרבות שהאבא שלו, שקנה לו את הבנדוניון, מייצג לו. אז בוא נשמע, אדיוס נונינו, גם עצב וגם איזה כוח של ריקוד סלוני, וזה הגדולה של פיאצולה. כולם מתים עליו כי יש בו את הכל, יש בו נשמה. בוא נשמע.
בוא נשמע. אני יודע מאיפה יוצרי המנגינה של 12 קופים לקחו את הרעיון.
או, בבקשה.
דומה. זה קצת מקריפ כזה. קצת קקופוני, לא טריוויאלי, לא מובן מאליו, מעניין.
או, בדיוק! זה כמה שהוא לוקח גם מסטרווינסקי, משוסטקוביץ, מהמלחינים הגדולים שבאים מהעולם הקלאסי המודרני. זה הסיפור שלו בעצם. ופתאום שימי לב למנגינה שפורצת.
Thank you.
נכון יפה הבנדוניון הזה?
מאוד, האמת שמעניין, כן, שבירה יפה. בואו נספיק, אולי נשמע גם את הקטע האחרון.
אז רק כדי להגיד לנו שהטנגו זה גם משהו שאנחנו אוהבים בארץ, אז כמובן בשנות 40 כבר כתב וילנסקי את טנגו כפר סבא מפורסם, טנגו, טנגו כפר סבא, אבל אפילו כברת אומרים לנו, הצפרדעים בביצה רוקדים גם טנגו, אז בואו נשמע טנגו צפרדעים של כברת, כדי להגיד לנו שגם לנו יש איזשהו נגיעה לדבר הזה שהגיע אלינו.
אז נשמע את זה ונודה לך, תודה רבה לך פרופסור משה זומן מלחין, מנצח מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה לך. נאלצים לקטוע את השיר כדי להיפרד מכם, כי הגענו לסיומה של התוכנית, אז נספר לכם מי עמל על המשדר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי קר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכה, גשו להתחסן אם עדיין לא יצא לכם, האמנו לי זה אפקטיבי, כפי שעולה כאן בתוכנית שלנו. מחר תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.